חדשות כל חי. השעה 12, יומן חצות.
לילה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר עם יומן לסיכום חדשות היום. החמרה חלה הערב במצבו הרפואי של האדמור מסדיגורה. כתבנו ישראל בן צבי מדווח.
הידרדרות חלה הערב במצבו של כבוד קדושת האדמור מסדיגורה. האדמור התמוטט ערב בביתו בשיקון ה' בבני ברק, והוא פונה לבית חולים. בכל מרכזי החסידות בארץ ובעולם התכנסו החסידים לתפילה וזעקה לרפואתו של האדמור רבי ישראל מוישה בן ציפורה פייגה. כזכור, רק לאחרונה שב האדמור ארצה לאחר ששהה בלוס אנג'לס כחצי שנה לצורך טיפול רפואי.
משרד הבריאות עדכן לפני זמן קצר כי ביממה האחרונה הובחנו עוד 1,720 נדבקים חדשים בנגיף קורונה בישראל, ושמספר החולים הידועים כעת 25,108 בני אדם, ו-13 בני אדם נפטרו מהמחלה ביממה האחרונה, ומספר מקרי התמותה כעת 613 בני אדם. כך עדכן כתבנו צבי טסלר. המחלוקת בקואליציה על התקציב שהביאה אתמול כזכור לביטול ישיבת הממשלה, הביאה היום את יושב ראש כחול לבן גנץ להציב אולטימטום את המפלגות החרדיות לבקר את הקואליציה ולהזהיר מבחירות. על כך הייתה לראש הממשלה נתניהו תגובה שאינה משתמעת לשני פנים, כתבנו הפוליטי איתי גדס.
המשבר הקואליציוני נמשך לאחר שש"ס החליטה לתמוך בדחיית תקציב המדינה בקריאה ראשונה. ביהדות התורה הודיעו שהתנגדו לדחייה. עם זאת, חברי הכנסת החרדים תקפו את ההחלטה ללכת לבחירות. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אמר היום במליאת הכנסת כי בחירות בעת הזו זה הדבר ההזוי ביותר שיכול לקרות. תקציב דו-שנתי או חד-שנתי זה כבר לא מעניין. תביאו תקציב כאן ועכשיו לטובת אזרחי מדינת ישראל. חבר הכנסת ישראל אייכלר אמר כי הפוליטיקה הישראלית מאבדת את שפיותה, על תקציב חד-שנתי או דו-שנתי עלולה ליפול הממשלה וההיסטוריונים לא יאמינו, שאחרי שלוש מערכות בחירות קשות שוב רוצים לקחת את המדינה לבחירות שאיש כבר לא זוכר איזה מספר הן. מוקדם יותר היום בישיבות עשייה דרש שר הביטחון בני גנץ בראש הממשלה נתניהו להחליט כבר ביממה הקרובה על דחיית התקציב.
ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני קורא לך להעביר החלטת ממשלה עוד היום ולתת תוקף חוקתי אמיתי להבטחתך מאמש, לדון ולאשר בתוך 100 ימים את תקציב המדינה. הסרת יום הבחירות מסדר היום הציבורי נאפשר לציבור ודאות, ביטחון ואמון.
נתניהו השיב לו כי אין צורך לדחות את התקציב היות וניתן לאשר אותו כאן ועכשיו.
אנחנו לא צריכים 24 שעות, אנחנו לא צריכים אפילו 24 דקות. יש לנו תקציב מוכן, מותאם לקורונה, זה מוכן, זה מה שצריך להעביר, ואפשר לעשות את זה מיד.
חבר הכנסת ברקת מהליכוד חיזק הערב את ראש הממשלה נתניהו כשהעביר מסר לגנץ וקרא לו לנהוג באחריות בשל משבר הקורונה, וגם העריך מה עלול לקרות אם יושב ראש כחול לבן לא יסכים לכך בשום אופן.
צריך לעשות הכל, אני מדבר על בני גנץ, צריך לעשות הכל לסייע לראש הממשלה להוביל את התהליך. זה הדבר הנכון לעשות. אני תקווה שזה מה שיקרה בסופו של דבר. אני לא רוצה לחשוב על חלילה אם נידרש ללכת לבחירות, אבל אתה יודע, בסוף אם הכל משתבש, אז יכול להיות שאין ברירה.
דברי חבר הכנסת ברקת בריאיון למהדורה המרכזית עם איתי גדסי. חבר הכנסת אייכלר מיהדות התורה הזהיר הערב בנאום במליאת הכנסת כי מערכת בחירות בתקופת משבר הקורונה זוהי סכנה קיומית לאלימות פיזית בין אזרחי ישראל. בנוסף התייחס חבר הכנסת אייכלר בנאומו במליאה גם לפסיקת בגץ שעוררה היום סערה כשמנעה הריסת בית מחבל שרצח את חייל צהל עמית בניגן השם יקום דמו. ולדברי חבר הכנסת אייכלר, מי ששמע את כל בכיו של האב השקול יודע שהשופטים תקעו את המסמר האחרון בארון הקבורה של אמון הציבור בשלטון בגץ, כדבריו. כך נשמע היום אבי החייל בתגובה להחלטת בגץ שלא להרוס את בית רוצח בנו.
אני מרגיש מושפל, הורדתי דגל ישראל לחצי התורן, הוא לא צריך להיות שמעלה ביום הזה. זה יום לא טוב למדינת ישראל.
המדינה החליטה הערב לסגור מחר את מעבר כרם שלום בשל ריבוי תקריות בלוני תבערה במהלך כל היום, ומערכת הביטחון החליטה להפחית את רמת הכוננות בצפון. הילה טוב לכתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
לילה טוב גם לך. הערב הזה אפשר לדווח על שתי גזרות, שתי גזרות שכל אחת מהן שונה מהזירה השנייה. נתחיל הערב הזה דווקא בגזרת הדרום, שמה כמה וכמה בערות במשך כל שעות היום, גם בבוקרו של היום, גם בצהריים, גם לפני את ערב. כתוצאה מכך כמה אלפי דונמים עולים באש. צהל, נזכיר, תוקף אמש עמדות של החמאס באזור רצועת עזה, והערב הזה טרם שמענו על תקיפה של צהל, אבל במערכת הביטחון בהחלט מודאגים מהעלייה המשמעותית הזאת בשיגורים הללו. נדגיש שלפי הדיווחים גם של היישובים וגם של הצבא, מדובר בבלוני תבירה ולא בבלוני נפץ, להבדיל מן השנה שעברה, אבל זה בהחלט יכול להתפתח גם לכיוון הזה. ובאשר לגזרה הצפונית, דווקא שם הרבה יותר רגיעה, צהל מתחיל לדלל הערב הזה את כוחותיו, ואחרי המתיחות שהייתה שם בשבועיים האחרונים, מבינים בצהל שככל הנראה החיזבאללה לא יגיב בשלב הזה לאור האירוע הקשה באזור נמל בירות, כמובן הנמל הימי, אבל משאיר את הכוחות שלו במוכנות גבוהה לכל תרחיש ולכל מקרה שלא יבוא, אבל בהחלט כאשר מדללים את המוצבים וכאשר מדללים את האזור הזה מחיילים, זה מראה על סימנים טובים, כיוון טוב. בדרום הרבה יותר חם כרגע מאשר בצפון, אנחנו נמשיך ונעקוב כאן. עד כאן, לילה טוב.
לילה טוב, כתבנו קובי פינקלר. אסון הפיצוץ, כפי שהוזכר, בנמל בירות שבלבנון, הביא הערב כצפוי להתפטרות הממשלה הלבנונית והעומד בראשה. שלום לכתבנו שלמה ריזן.
שלום אריאל, ערב טוב. אז אם כן, חסן דיאב, ראש הממשלה הלבנוני, התפטר הלילה מתפקידו אחרי שכמה וכמה שרים לבנונים עשו את זה, כל זאת במחאה על ההתנהלות הכושלת והמושחתת של כל השנים האחרונות ומה שהתרחש בנמל בירות. דיאב נסע בשעה 7:30 בערב שעון לבנון, נאום התפטרות. הוא דיבר שם על מה שהביא אותו להתפטרות הזו, הוא דיבר על כך שיש כוחות גדולים שגרמו לכל תושבי לבנון לסבול, על כך שמנסים להשליך אחד על השני את האחריות לפיצוץ בנמל, הטרגדיה האמיתית של העם הלבנוני, והם אמורים להתבייש בעצמם. דיאב יחד עם זאת, כמי ששילב ידיים עם חיזבאללה, לא נקט במפורש בשם חיזבאללה, אבל היו מי שאמרו שהוא כיוון גם לנושא הזה. והערב בבירות יש הפגנות, מצד אחד שמחה להתפטרות ראש הממשלה, מצד שני גם קריאה להתפטרות הפרלמנט כולו, כי האזרחים שם אומרים כל עוד הפרלמנט לא יפורק ויבנה מחדש, השחיתות הזאת תמשיך, וחיזבאללה גם הוא, שאותו, החיזבאללה מכונה בהפגנות האלו ארגון טרור, חיזבאללה גם הוא ימשיך לשלוט במדינה, בלבנון, ולכן זה נראה שהמצב בלבנון לא הולך להירגע. צריך להזכיר שמבחינת חיזבאללה, האירוע הזה של התפטרות הממשלה הוא אירוע קשה. חיזבאללה בנה הרבה מאוד את כוחו על חשבון הממשלה הזו, וכרגע כששום דבר לא ידוע, חיזבאללה מאבד מהכוח שלו ומתכוון בהחלט להילחם על חייו, גם במחיר של אש חיה שאנשיו פתחו כלפי המפגינים בימים האחרונים, בהחלט הולך להיות מעניין בלבנון.
הפיצוץ כבר עבר כמה ימים ממנו, אבל איך אומרים, רעשי המשנה עדיין נשמעים ברחבי לבנון והסביבה, מן הסתם ילד ההשפעות על כל האזור.
אולי עוד הרעשים העיקריים ולא
הרעשי
המשנה.
הרעשים העיקריים, צודק. כתבנו שלמה ריזל, תודה לך על הדיווח הזה.
תודה.
בוול סטריט שבניו יורק ננעל יום המסחר במגמה מעורבת, נסדק עלה ב1.3%, ולעומתו מדד הדאו ג'ונס נחלש ב0.4%. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
הלילה ומחר מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה, מחר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
זמני ההלכה למחר, עלות השחר ב-4.49, הנצח חמה ב-6:01, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.22, סוף זמן תפילה לשיטת הגר"א ב-10.29, שקיעת החמה ב-7.32, הדף היומי בתלמוד הבבלי, שבת דף קנ"ז, הדף היומי בתלמוד הירושלמי, תענית דף א', הרמב״ם היומי למחר, פרק 1, הלכות תלמוד תורה פרק ד', וללומדים במסלול 3 פרקים, הלכות ברכות, פרקים ז' עד ט'. עד כאן חדשות כל חי להיום, תודה לצוות הטכני ולמפיק שלמה פולק, אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשבע בבוקר, אנחנו לכם ימשך האזנה נעימה לכל חי, ולילה טוב ושקט.
דורים, עם הרב שלמה רוזנשטיין.
חזרנו לכם בין הסדורים, בין הזמן התשפ"י, אנחנו פה עם המהדורה המיוחדת של אחרי, שעה 12, עם דוק רב ראש בראש, ועם עוד שיחה מעניינת שאנחנו כבר נתחיל אותה, אבל אנחנו מזכירים לכם שדוקרב הישיבות היום בין כל תורה למיר, ואם אתם מעוניינים להשתתף בדוקרב הזה, הזה ולזכות גם כן בפרסים, חידון ידע על הישיבה שבה אתם לומדים, כל תורה מול ישיבת מיר, ומוזמנים לפנות אלינו ל-593-93. כן, בוא נזכיר את כתב החידה שלנו, כתב חידה שאומר ישנם בפעמיים וישנם יותר, הגדול ב-11 אזכירו בישר והיפוכו וכל אדם יחפוץ בזה לעולם, אמרנו שהפתרון הוא רמז, האמת היא שמיום ליום הפרס עולה, כי אתם עדיין לא מצליחים לפתור אותו, והרמז שנתנו לכם שזה נושא שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד פה בתוכניות, זה הפתרון, אבל אתם צריכים לשבץ את הפתרון הזה בתוך כתב החידה, ישנם בפעמיים וישנם יותר, הגדול ב-11 יזכירו בישר והיפוכו, וכל אדם יחפוץ בזה לעולם. ואנחנו נאמר עכשיו שלום, ערב טוב ולילה טוב לרב יעקב רוזנשטיין.
שלום וברכה, ערב טוב.
אז כן, אז מי שלא יודע או מי שלא מכיר, מדובר באחי, אחי הצעיר, שהרבה מכירים אותו בשמו קובי רוזנשטיין, אבל ראש מוסדות ענפים כל כך, ואחד מתלמידיו המובהקים, של מרן ראש הישיבה הרב שטיין, אנחנו נקרא לו הרב יעקב רוזנשטיין לצורך העניין.
כן, הבנתי כבר שבבין הזמן אם זה כולם הרב, זה זמן טוב, אז ודאי שבבין הזמן יש כמה שיותר רבנים, אז אני מסכים עם העניין כרגע.
האמת היא שאתה אומר בין הזמנים הזה במיוחד מדגישים את העניין הזה של כל אחד הוא רב, כיוון שבין הזמנים הזה שום דבר כבר לא אוטומטי כמו שהיה פעם, ובין הזמנים הזה הוא מאתגר במיוחד, ואנחנו מדברים על זה פה מדי ערב, שבין הזמנים הזה הוא לא רגיל ולא סטנדרטי, ויש הרבה אתגרים לכל מי שעוסק בחינוך, וכבר נדבר על זה גם כן, אבל אני רוצה לחזור איתך, היות ואנחנו כאן עם תוכנית מיוחדת לבני ישיבות, ומדברים על הלוואי הישיבות, ועל עולם התורה בכלל, ואתה זכית באמת להיות הרבה מאוד שנים, החל משנות בחרותך, עוד בישיבת בסמטס, בסמוך וצמוד לימינו של מרן ראש הישיבה שהיה המגדלור של העולם היהודי בדור האחרון, ובוא תיתן לנו קצת איך בכלל, אם היה אצלו את המושג הזה בכלל בין הזמנים, או איך הוא הרגיש עם המושג הזה שנקרא בין הזמנים.
אני חושב שהרושיב דבר ראשון פחד מבין הזמנים, הוא פחד באמת, ראו את זה עליו, הוא דיבר על זה הרבה מאוד, הוא ידע והבין ואמר שחייבים בין הזמנים, כי באמת הכוח שבין הזמנים נותן גם לבחורים להתבונן, להתחדשות, למעבר משיעור לשיעור, לשינוי הרבה מאוד, בין הזמנים יש הרבה מעלות גם, אבל הוא פחד מהתקופה הזאת,
יש חינוך שלא מפחד מהתקופה הזאת?
אני חושב שחלק מהפחד הוא לא מה יקרה בבחורים, מעבר למה יקרה בבחורים, הוא פחד על העולם, הוא הרגיש עול על, 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 על כלל העולם וכלל הציבור, וכשיש פחות תורה בעולם, זה מעבר לזה שכל אחד משגיח וראשי ואבא, וכולם פוחדים איך התלמידים יתנהגו, ומה התלמידים יעשו, והאסונות הנוראים שמדי בין הזמן הם קורים. אבל הראשי לקח את זה בכיוון של באמת, שהעולם יש בו פחות תורה. וכשיש בו פחות תורה, יש איזו משמעות, מדברים כל כך הרבה על זה ששאלו פעם מדולי ישראל, נצאת איזשהו מבצע פעם, שהלכו פעם לשאול, ואמרו בין הזמן, זה לא הזמן. אבל הראשי פחד על זה כל הזמן, הוא דיבר על זה, שהתקופה הזאת היא תקופה קשה לעם ישראל, תקופה קשה שיש פחות תורה, וכשהיה אסונות וצרות, אז משה אמר, עוד מה זה מסתיים, הבן הזמן היא מסתיים, אתם תראו שיהיה בסדר. וצד שני, הבן הזמן הוא דבר חשוב. צריך לזכור שהאושבי דיבר על זה, אני כמנהל חיידר במשך שנים, שזה גם בן הזמנים, גם התלמידים בחיידר זה בן הזמנים. והאושבי דיבר על אפילו על הדוגמה שאלתי אותו פעם, מה מלמד צריך לדעת ממלמד קודם של שנה קודמת. והאושבי אמר את זה גם לרמים בישיבות קטנות, וגם לרמים אפילו בישיבות גדולות. מה באמת המידע שצריך לעבור מרם לרם משנה חדשה? והאושבי אמר, צריך להגיד, אם חס וחלילה יש איזה משהו שהוא בריאותי שהמלמד צריך לדעת, הרם צריך לדעת, אבל איך הוא מתנהג? כל ילד יש בו רצון להתחדשות רוחנית והתנהגותית שהוא מגיע לזמן חדש. זמן באמת שבחורים לוקחים לעצמם, קוראים מה שהיה שנה שעברה, היה הרם קודם, בוא נתחיל דף חדש. וזה פשוט לא הוגן ולא נכון שהמידע לפעמים עובר מאחד לשני, ואז כשהרם הוא המלמד, לא משנה, יש חינוך שמקבל החדשה, אנחנו רואות אותו בראש חודש של אלול, ביום הראשון הילד עוד לא הספיק להתיישב על הכיסא, והמחנך אומר לו,
יש לו סטיגמה,
מוישלה, אני, מה שעשית השנה שעברה פה לא יהיה, מה אתה רוצה, הוא בסך הכל הגיע, הוא כל כך רוצה להגיע חדש. אז בזמן יש לו תקופה מצוינת ונכונה, גם להתחדשות, גם להתרעננות.
האמת היא שבנקודה הזאת, אני חושב שהרושיבה הייתה לו אמונה בלתי מסויגת, גם בילדים וגם בבחורים וביכולת שלהם, והוא האמין בהם, כאילו הוא לא נתן אף פעם למישהו להגיד משהו רע על ילד, או בכלל להגיד מילה כזאת, אם ממנו לא יצא משהו או משהו מסוג הזה, זה היה אצלו עבירה מדאורייתא.
הרושיבה דיבר על זה הרבה, הוא אומר שילד, בחור, נמצאים, הם רוצים להיות טובים. הם רוצים להיות טובים. זה הקדוש ברוך הוא ברא נשמות טובות. זה אדם לא נולד חוצפן, הוא לא נולד זה. הוא פשוט לוחצים אותו לפעמים למקומות שהוא לא ראויים, לוחצים אותו לדברים שהוא לא מסוגל להגיב. אז הוא מגיב לפעמים בחוצפה, או שהוא מדרגים בהתנהגות, אבל הסלחנות של הרושיבה בנושא הזה הייתה בלתי רגע. יש המוני סיפורים שהרושיבה מנע בידיו, כמו שאומרים ממש, להוציא בחור מישיבה, אוי ובוי, מה צריך לקרוא בשביל להוציא בחור מישיבה, אוי ובוי, מה צריך לקרוא בשביל להוציא ילד מחיידר. הרושיב אמר, מה אתם רוצים? מה? הוא הפעם בא, אני זוכר שזה רושיב הגיע, איזה רושיב בשביל איתן הגיע לרושיב הזה רצליק לברוכה, ואמר לו, שיש איזה, הוא גילה איזה בחור, שהוא ראה אותו צופה באיזה משחק, באיזה קיוסק, אמר לו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אמר, אני עברתי שם במקרה, וראיתי. אמר לו, דיברת, גילית את זה למישהו? אמר לו, אז אל תגלה לאף אחד, והכל בסדר. אז הוא אומר לו, אבל הרושיב, אז אל תגלה לאף אחד, אל תגלה. הוא אומר, אבל ידעו, לא ידעו, אל תגלה, לא ידעו. מה צריך לעשות, לזרוק? למה? וככה, זו הייתה ההסתכלות האמיתית של הרושיב על הבחורים. בחור יכול, יש לו נפילות, יש לו דברים קשים, יש לו קשיים, צריך להתמודד איתם, צריך לטפל בהם. אבל לא, חס וחלילה, לא הוציא, רק במקרים חריגים מאוד היה שהרושיב הרשה להוציא מישהו בישיבה או ממוסד חינוכי.
אני חושב לעצמי, בשבועיים האחרונים, מה הרושיב היה אומר או עושה היום עם הבעיה הגדולה, עם האתגר הגדול של להחזיר את כולם לחודש אלול, בלי לוותר על אף בחור ובלי לוותר על אף ילד, כי באמת, אני זוכר שאני הייתי אצלו כמה פעמים, עוד שהייתי בבית הספר התורני, והיו ילדים שבאמת שלחנו אותם לישיבות קטנות, ומטבע הדברים, היו כאלה שיותר התאימו ופחות התאימו, והיה הרבה אתגרים ובחורים וישיבות שרצו לזרוק את הבחורים מהישיבה, והנחישות שלו הזאת היא בלא לוותר על אף נשמה ולא לוותר על אף בחור ואף פעם לא לוותר על אף אחד, אלא לתת לכולם את האפשרות מקסימום להעביר אותו מישיבה לישיבה, אבל אין ללכת הביתה, אין לזרוק. מה הוא היה אומר על האתגר הבלתי נתפס שיש לנו עכשיו בתקופה הזאת?
אז אני לא יודע להגיד מה הוא היה אומר. אני חושב דבר אחד שמאוד התחברתי אליו, שעוררו גדולי ישראל שליטה, ואני לא יודע, ככה הרגשה שלי הייתה שהרושיב ככה מדבר על האחריות של מוסרי מעבירי התורה ומוסרי התורה הרמים והמלמדים שגדולי ישראל כתבו על זה, שיזהרו הם בתקופה הזאת, חס וחלילה, יזהרו מאוד לא להידבק, לא להתכנס לבידוד, כי אנחנו נמצאים אוטוטו בראש חודש אלול, אנחנו שבוע וחצי לפני ראש חודש אלול, יום שישי שבוע הבא מתחילים חלק גדול מהמוסדות, חלק יתחילו ביום ראשון, אבל רובם כנראה יתחילו, נסו להתחיל ביום שישי, ואנחנו ברגעים האחרונים שעוד מישהו יכול להידבק או להיכנס לבידוד ולצאת מזה לפני ראש חודש אלול, וכמה צריכים להיזהר, כמה אחריות של רמים ומלמדים ומשגיחים וראשים לשמור על עצמם בתקופה הזאת, בשביל להתחיל את האלו שלפחות הם, שיש להם אחריות על עשרות בחורים, מה קורה בישיבה קטנה שביום הראשון של הלימודים, כמה משמעות יש ביום הראשון, כמה משמעות יש להרגשה הזאת של היום הראשון שמגיעים באלול, והרם לא נמצא, או הראשי לא נמצא, או משגיח לא נמצא, כן, בבידוד או משהו. ואני חושב שהראשי שדיבר על אחריות כל כך גדולה של, 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 של המלמדים והרמים כל השנים, זה דבר שעדיין הראשי מזהיר עליו ודואג של לשמור, לשמור, לשמור הרמים שיזהרו.
אולי מפה צריך להוציא קריאה לכל הבחורי ישיבות ש... וזה הזמן להפסיק לנסות להידבק, כי עוד שנייה זמן אלול.
נכון, הבחורים, אני חושב שהישיבות עושות הרבה מאוד בשביל להתחיל את האלול הזה באופן בצורה רצינית וטובה, וכל אחד עם החשבונות של איך מגיעים לקפסולות, וחשבונות איך מגיעים באמת, באמת להגיע לימים נוראים, אחד הדברים המרכזיים זה להגיע לימים נוראים, להתפלל בישיבה ביחד, כי חלק מלהיות בחור ישיבה זה כמובן להיות בתפילות ביחד בישיבה.
צריך באמת להגיד לא לבחורים...
לא לחשוב על זה.
כמה שיותר להיזהר, כמה שיותר להיזהר בשבוע וחצי הזה שנשאר בעצם.
אני חושב שכל בחור רוצה להיזהר, ובדיוק בזמן הזה, להגיע ליום ראשון, לקבל את החדר שהוא רוצה, את הסטנדר שהוא רוצה, את המקום שהוא רוצה, פשוט לדבר על זה, כמה זה חשוב להיות ביום הראשון של הלימודים, בזמן, להגיע לישיבה.
הלימוד זכות הגדול באמת על הבחורים זה שאנחנו רואים היום ומרגישים ושומעים מהשטח של הבחורים שהבחורים רוצים, אתה יודע, פעם חשבנו שהבחורים ישמחו אולי מזה שהיה להם חלק מהבחורים, אני לא מדבר על הבחורים שהיו בתוך קפסולות כי הם עשו שטייגן בלתי רגיל, אבל בחורים שלא כל כך היו מסודרים במסגרת בקיץ האחרון, וחשבנו, או, מי יודע, הם שמחים, ואתה רואה אלפים, אלפים של בחורים משתוקקים לחזור לבסמל, משתוקקים לחזור לתוך הישיבה, כמו שאתה אומר, לסטנדר ולחדר ולשיעור וליציבות שהישיבה נותנת ולמסגרת שהישיבה נותנת ולשטייגן ואלול, זה טבוע כל כך בנפש של הבחורים ושל הילדים שלנו, הדבר הזה שהם הם, הם, הם לא, הם לא רואים אופציה אחרת מלא לחזור, לא לחזור באלול ולהיות בתוך, בתוך הישיבה ו, 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 ולחוות את כל הדבר הזה בצורה הכי מושלמת שיכולה להיות. תגיד, קובי, איך, איך אתם, איך אתם בתוך המוסדות, בתוך המוסדות החינוך, היסודי, הטאטים, מתמודדים לקראת, מכינים את הנושא הזה שנקרא ראש חודש אלול?
זה נושא מורכב מאוד, בגלל שבסך הכל הדבר לא נודע, אף אחד באמת לא יודע מה הולך לקרות בעוד שבוע וחצי.
וזה גם אקסטרני, מוסדות החינוך, מוסדות החינוך האלה הם אקסטרניים, יותר מורכב, כן.
נכון, יותר מורכב, כי הילדים הולכים וחוזרים הביתה, עם התמודדות עם הבית ועם הכל, עם הקפסולות ועם האפשרויות של ילדים בכלל לשמור על מסכות, ילדים יותר צעירים, איך הם שומרים על מסכות, ואיך הם נשמרים באמת בדבר הזה, ולהיות מוגנים. ההורים דואגים, זה ילדים קטנים לפעמים שההורים צריכים לתת לעבודה, ורמים ומורות וגננות, וכל המשפחה, וזה סיפור מורכב בפני עצמו, אבל היה גם הערים, יש חלק מהערים שהן אדומות, והערים, איך מתמודדים בערים האלה בכלל, ומה עושים איתם, ולא לעבור על ההנחיות של משרד הבריאות, ושלא יהיה חס וחלילה חילול השם, מלעבור על זה, מעבר לזה שרוצים לשמור כמובן כולנו על הבריאות של כולם. יש גם אתגר לא פשוט עם צוותי ההוראה, המבוגרים שנמצאים בסיכון עברנו את הקיץ הזה ברחמים גדולים הסיפור הזה, וגם בישיבות, גם בכל המקומות, זה אתגר לא פשוט, ראשי יש מבוגרים, בלמדים מבוגרים, צוותות תורה, מורות, מנהלות, שנמצאים בגילי סיכון, איך באמת שומרים עליהם, מבודדים אותם, שומרים עליהם בחיית המיגון, ואיך התלמידים שומרים על ה... על, על הרמים שלהם שלא ידביק אותם חז וחלילה.
כן. אני רוצה לחזור אותך רגע לראשי ולסיום, כי בשעה הקודמת שמענו את הניגון של שיר חדש של אהרון רזאל מהמשפט המפורסם של הפיאסצנר באחורי בסת תלמידים של הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר, ואני לא יכול לשכוח שהראשי וזה צהל אחד מהדברים שהוא חזר עליהם כל הזמן זה הנושא של חסד והנושא של מידות טובות, ותמיד אמרת תוירה וחסד ותוירה ומידה סטייבס, והנושא הזה של חסד ושלמות המידות של האדם, שזה חלק מבניין האדם ושלמות האדם, היה אצלו מאוד 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 מרכזי, הנושא של לעשות טובה למישהו אחר, כל הנושא הזה היה חלק ממשנת חינוכו.
אני יכול להגיד לך שהמכתב, יש חלק מכתבים המפורסמים שהראשי וכתב לבחורים באוכלוס תירה לזמן אלול, זה מכתב שזיעזע ככה את עולם הישיבות, הראשי וכתב הדרכה לבחורים, לקראת זמן אלול. מה הראשי וכתב להם? מה לעשות באלול? הראשי וכתב להם בבחורים המבוגרים, תקבלו כל בחור שמגיע בשיעור א' בחיוך. תשאלו אותו אם הכל בסדר או לא, אם החדר שלו מסודר.
שונה זה בעייתי.
תראו לו איפה החדר אוכל. תראו לו איפה בסמדרש, תראו לו איפה זה. בחורים זה היום הראשון שלהם בישיבה, תקבלו אותם. לא החוכמה, ההתבדלות הזאת שבאים בישיבות מסוימות, יש כזה עניין להרגיש גדולים
על הבחורים. דיסטנס של הבחורים מהשיעורים הגדולים, כן.
אז זה דבר שרושי דיבר על החסד הזה. אפילו החסד הקטן הזה, שבחור שרואים אותו לבד, בודד, תקשו אליו, תשאלו אותו אם קשה לו משהו, אם הוא רחוק מהבית, מה חסר לו, תראו איך אפשר לעזור לבחורים האלה, זה דבר חשוב מאוד. אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה אחת ששמעתי בשעה הקודמת את הרב ינון אזולאי, שדיבר על התפילות, על הקימה מוקדם, ורושי דיבר על זה, מה קורה, אני זוכר שהאברך ניגש לרושי, ומה לעשות בין הזמן עם התפילה? הוא רגיל לקום בנץ, הבחורים והבנים שלו קיימים קצת יותר מאוחר, האם הוא יוותר על העניין של התפילה בנץ, שהוא רגיל אליה קורח כל השנה, הוא יתפלא עם הבנים שלו במניין היותר מאוחר, או שהוא צריך להמשיך עם המניין שלו בנץ, ושהבנים שלו יראו איך אבא צריך לקום בנץ. והרושי כל כך כאן בהתפלאות אמר לו, ודאי שצריך להתפלא ביותר מאוחר עם הבנים שלך. כי הבן שלך צריך לראות אבא שלהם מתפלל, ולהיות איתו מתפללים, זה הזמן שלך בין הזמנים, להתפלל דווקא עם הבנים שלך במניין שלהם. ולא, ההקפדה שלך על הנץ היא חשובה מאוד, אבל תהיה עם הילדים, תנצל את הזמן הזה שבין הזמנים, שיראו את האבא, שיחיו את האבא, שיהיו עם האבא, שווה לבטל את הנץ הזה, והרושי שכל כך הפיד על הנץ כל חייו,
כן.
לקום, אבל גם ידע את זה שבין הזמנים, זמן שצריך לתת לבחורים, זמן שצריך לתת לילדים שנמצאים מאחר, בישיבה, להתפלל איתם, להיות איתם. זה התפקיד שלנו גם.
אין ספק הדבר המושלם ביותר, המושלם ביותר, זה שאבא הולך עם הילדים שלו בגן הזמן, בית הכנסת, זמן תפילה, מוגן אברום, לכתחיל לוודאי, אבל אפילו גוין, אבל הולכים ביחד בית הכנסת, וכל הדבר הזה, אתה יודע, יש משפחות, כמו שינון אזולאי אמר, הם לא מבינים על מה מדברים, זה באופן אוטומטי, אתה רואה את המשפחות האלה, מאוד 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 מצוי בעדות המזרח, אתה רואה אבא והילדים הולכים, זה לא משנה, בוקר, סתיו, קיץ, אביב, חורף, גשם, שלג, 6:30 בבוקר, הולכים לבית הכנסת, יש יישובים שלא יהיה מניין אחר כך, כן? אז הם ודאי קמים ב6:30 בבוקר, אבל הדבר הזה, כשהוא במסגרת המשפחתית, הוא בנוי והוא מיוסד, והוא כל כך ברור ואוטומטי, אז באמת נראה להם קצת לא הגיוני מה המבצע הזה שאנחנו עושים שבחורים מקבלים על עצמם לקום קרישמי בזמן. אבל עדיין צריך לחזק וגם צריך לעודד וגם צריך לצ'פר, זה בין הזמנים. אז
אבל זה ראש דבר, כשאבא מגיע עם הבן לתפילה, זה נותן לו חוויה לבן גם, כשאבא, במיוחד שהבן יודע שאבא רגיל לקום בנץ, ואבא מתעכב בתפילה בלכת עם הבן שלו ביחד לתפילה, יש לזה דעתי משמעות גדולה מאוד.
כן. תודה רבה לרב יעקב רוזנשטיין, ואני מקווה שכולם שמעו פה את כל המסרים הכל כך כל כך מעניינים.
תודה רבה, אני חושב ש... להגיד לאחרם, מזל טוב לכבוד היום הולדת שלו. שלמה שנולד בין הזמנים, אין מתאים מזה לקיים את ה...
אתה אומר, בכלל, כל הסיפור מתחיל מזה שנולדתי בין הזמנים.
בדיוק, מה אתה בהזמנים, אתה ממש מרגיש חלק מהזה, הכנה לקראת חודש אלול. אז באמת, עד השם שיהיה סייעתא דשמיא גדולה לכולם, באמת להתחיל את הזמן הזה בצורה טובה ונכונה.
עומר, סייעתא דשמיא גם לך, הרב יעקב רוזנשטיין, בכל מוסדות החינוך, להגדיל את הרוע לאדירה, הצון של עם ישראל, העתיד של עם ישראל, הילדים והבחורים והבנות בסמינרים ומוסדות החינוך שלך, באמת שתזכה להוביל אותם לזמן אלול בחיזוק אדיר לקראת השנה החדשה. נשאר כוח.
אמן ואמן. אמן ואמן.
תודה ולילה טוב. אנחנו מזכירים לכם שיש לנו פה את הדוקרף בישיבות ב-593-93 שבחורים רוצים להשתתף בדוקרה, ובוא נשמע קצת על הקבלות שלכם שהשארתם לנו בתיבה הקולית ב-039-039-039, תיבה מספר 9. בוא נשמע.
שלום ובחד, ואני קובע את מי גינדר כל יום לקום עד זמן קרישמי של מגן אברום, וללמוד גינדר סיידר אחרי התפילה.
תדל להגיד קריאת שמה, וגם לעשות סדר אחרי זה, סדר לימוד אחרי זה. תודה רבה.
אני מקווה עצמי לקרוא זמן קרישמי ולהיות להספיק סדר כל יום. תודה.
שלום, קוראים לי שלמה, ואני רוצה לקרוא קרישמי בזמן מגן אברהם. קיבלתי גם סדר א' וסדר ב' בחברות אדם.
אני מקווה עצמי לקום כל יום לפני קרישמי של מגן אברהם וללמוד סדר א' וסדר ג' כל יום.
שלום, קוראים לי אלעזר, ואני קיבלתי לעצמי זמן קריאת שמע, גם המגן אברהם, 7:30, וגם אני לומד סדר א' וסדר ג' וזה אני דיבור בעזרת השם. תודה רבה, תזכו למצוות.
כמה נפלא וכמה מכם חי ישראל. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו את הקבולה הזאת של לקרוא לה לקום כל יום לפני זמן קרישמה, ולקבוע סדר אחד, לפחות סדר אחד של לימוד, ומי שקם, מי שמקבל עצמו לקום לקרישמה של מוגן אברום, אז נכנס פעמיים להגרלה היומית שלנו, ומיד אנחנו נחייג גם כן לתת פרס לאחד המאזינים שקיבל עצמו את הקבולה הזאת, אחד הבחורים. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים להתקשר ל-039-039-039, שלוחה מספר 9, ולקבל על עצמכם. לקום כל בוקר, זמן קרישמה, לא הולך להתפלל בשתים לך ככה באיזה 10, לא יודע מתי, זה לא זמן, לא מתאים לבין ישיבה. לקום בזמן ולקבוע לפחות סדר אחד ביום.
תאר לעצמי שכולם עושים את זה.
כן, זה ברור שכולם עושים את זה. אנחנו בסך הכל נותנים פרסים לדבר שקורה במילא.
הלו.
ערב טוב, לילה טוב.
שלום.
אתה בשידור חי, ברדיו כל חי, ואנחנו רוצים לשאול אותך אם אתה קיבלת על עצמך, בין הבחורים שקיבלו על עצמם לקום בבוקר לקרישמה בזמן ולקבוע סדר לימוד.
כן.
אז אם ככה, אז אתה מקבל מאיתנו מתנה.
שובר לרכישת כובע במתנת ברון כובעים.
כן, שובר לרכישת כובע במתנת ברון כובעים, תשאר על הקו, יקחו ממך את הפרטים.
וכל הכבוד.
ותמתין על הקו, וכל הכבוד, ישר כוח, כל באמת. הכבוד. מיקי עמך ישראל, תמשיך בשטייג נדיר. עכשיו תוסיף עוד איזה סדר אחד לכבוד הכובע החדש שאתה מקבל לכבוד החגים. אתם מוזמנים להמשיך, ואנחנו מדי יום כאן נותנים ברון כובעים, לא אנחנו נותנים, ברון כובעים נותנים לכם כובע לכל בחור ישיבה שמקבל על עצמו לקום בבוקר לפני זמן קרישמה, וללמוד לפחות סדר אחד בין הזמנים, כי בין הזמנים הזה זה האחרונה אדירה לאלול. אנחנו נצא לאתנחתה מוזיקלית בזכות התורה ולומדי הנצא לעולם של מוטי שטיימץ, שהולחן והושר לכבוד מעמדי הסיום, ואנחנו היום חוגגים את סיום שבס ותחילת אירובין לכל לומדי הדף היומי. אז בואו נזכר ברגעים הגדולים של בזכות התור ולומדי נוצא לעולם, ובאמת האמת היא זה מתאים לא רק ליום של סיום, זה מתאים לכל יום ולכל זמן ולכל עת, כי בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם, והיום אנחנו מבינים עד כמה הינצל העולם הזה דרוש לנו. ינצל ברוכניאס, ינצל בגשמיאס, מהקורונה, מכל דבר רע, ומכל דבר לא נעים. אז בואו נשמע את בזכות התורה של מוטי שטיימץ, ומיד נחזור אליכם לדוקרב. תוי לו ולוים דיו, אינו הוצאין, אינו הוצאין לו הילום.
בשעור שאמרו ישראל, אמרו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא.
Say
אמרו ישראל, אמרו נעשה ונשמע. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא,
כן, חזרנו אליכם בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם, ובזכות בני הישיבות ינצל העולם. אנחנו עכשיו הגענו לשלב הראש בראש, בין שתי ישיבות שיש לנו היום, את קולטיירה ואת ישיבת מיר. שתי ישיבות ירושלמיות, ותיקות מאוד.
אז נשמע את הפתיח.
בוא נשמע את הפתיח.
שלב הראש בראש.
כן, אנחנו מזכירים לכם ששלב הראש בראש יש לנו גם פרסים יפים. מוטי, תן להם שם את מה הפרסים שיש לנו.
המנצח נזכה בשובר על סך 300 שקלים לרכישה באחת מחנויות הביגוד המובחרות לגברים, ובשובר לרכישה בחנות אלקטרוניקה. המפסיד יזכה בפרס ניחומים, שובר על סך 150 שקלים לרכישה באחת מחנויות הביגוד המובחרות לגברים.
אז שווה להתאמץ באמת, ואם אתם מעוניינים להשתתף בתוכניות הבאות בראש בראש, אז אתם צריכים, מה לעשות?
להשאיר הודעה ב-039-039-039, שלוחה מספר 9.
וזה המקום גם כן להשאיר כל מיני תובנות ורעיונות ודברים שאתם רוצים שנעלה.
ומחמאות, תמיד נחמד לשמוע.
מחמאות, כן, כן, כן. ודברים שאתם רוצים לשמוע, שנדבר עליהם בתוכנית, או שאתם רוצים להדגיש כל מיני דברים, 039-039-039, שלוחה מספר, שתיבה מספר 9, וגם שם מקבלים לצבא בחורים את המבצע הגדול הזה, היומי, מקבלים כובע, מתנת ברון כובעים. אז מוטי ויהודה באולפן, אתם מוכנים עם כל הרישום של
התוצאות? מוכנים, מוכנים.
מוכנים,
מוכנים. והנה, דר, אז בואו נפנה. בעיקון מלא. קולטיירה איתנו? ערב טוב לקולטיירה. ערב טוב, לילה טוב לקולטיירה. יש לנו על הקו את כל תורה, הוא נסדר את הקו, ומיד נפנה לכל תורה ולמיר, ונשמע מי מכיר יותר טוב את הישיבה שבה הוא לומד מבחינת היסטוריה של הישיבה. זה מרתק מדי יום, וגם ככה בסוף, כפי שיותר הזמן, נשמע גם כן על המהות של הישיבה ועל דרך הלימוד ודרך ההנהוגה בישיבה. היו פה דיונים ללא ספק מרתקים בשבוע האחרון, כשבחורים לא רק למדו, לא רק ידעו להגדיר, לדעת את המידע על ההיסטוריה של הישיבה, אלא גם להגדיר את דרך הלימוד ואת שיטת ההנהגה בישיבה. זה דבר נפלא, שיש את הגאוות היחידה הזאת ואת הייחודיות של כל ישיבה בבניין האדם. אוקיי, אז אנחנו עד שנגיע נעלה על הקו, אני מבין שלנו איזה שהם אתגרים טכניים להעלות על הקו את המתמודדים שלנו מקולטי רב ומישיבת מיר. בוא נחזור רגע, מוטי ויהודה, לדבר הזה שדיברנו בתוכניות האחרונות, על זה שבחור יכול בבין הזמן אם לקחת על עצמו. אני דיברתי בשעה הקודמת על למשל לימוד חובה של תלמידים, דיברנו אתמול לקחת מכתוב מליאו, הוא לא יודע איזשהו אתגר, איזשהו ספר. אני חושב שבחור שלוקח איזשהו ספר, איזה משהו שהוא לא, הוא לא בתוך מסגרת הסדרים, והוא מתחיל אותו ולומד אותו ויודע אותו ורוכש בו איזושהי הבנה ואיזושהי בקיאות, זה עושה לבחור משהו בלתי רגיל בעצמה האישית שלו. שהוא קם, הוא יודע, הוא למד, הוא לא יודע, הוא שול, אפילו, לא יודע, מבחינתי אפילו שיחות של רב חיים שמולביץ, לא יודע.
הרגשה הזאת שהוא יודע עוד משהו ויכול אפילו לפתח את זה לעוד כיוונים, זה בהחלט דבר גדול מאוד, שיכול לתת לבחור המון המון כוחות. הוא בעצם לקח מזמנו בעצם החופשי, הוא לקח לעצמו פרויקט ולמד את זה והוא יודע את זה, זה בהחלט דבר גדול מאוד שאפילו נותן לו מאוד, כן, יש עוד משהו, וגם בעצם זה שהוא נתן בעצם מזמנו החופשי, בזמנו, בעצם בזמן שהוא נקרא לזה פנוי, וזה בעצם החופש שלו והזה, כי ברוך השם בחורים יושבים ולומדים, ויש להם את הזמן הזה שזה בעצם החופש שלהם, ועם הכל הוא לקח לעצמו את הפרויקט, וזה זה בהחלט הרגשה מאוד גדולה, וזה יכול באמת מאוד לקדם מאוד...
כן, זה נותן סיפוק אדיר. אני יודע, סיפרתי ככה בשתי מילים, אני חושב אתמול או שלשום, על זה שאני כשהייתי בפונביז' מאוד אהבתי ללמוד את ספר המצוות לרס"ג של רבי ירוחם פישל פרלה. האמת היא שנפגשתי בספר הזה, ספר שהוא לא כל כך מצוי בכל הספריות, בכל ארונות הספרים בישיבות, אבל בהחלט בחלק גדול כן, זה שלושה כרכים שמנים כאלה, חלק א' ב' ג' ספר המצוות לרס"ג, עם פלפולים מדהימים של רבי ירוחם פישל פרלה, שזה פשוט, זה...
כן, כן.
זה ככה פלפולים פולניים כאלה, עם, 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 עם 19 אבה אמינס וסתירות של האבה אמינס, זה ממש, זה, 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 זה כיף, כיף ללמוד את זה, הייתי לומד את זה בשבתות, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לי אלון שאני מוציא אותו כבר, אני חושב עוד מעט, מתקרב ל-30 שנה, שנקרא מסביב לשולחן.
כן. איך?
מסביב לשולחן, אלון...
כן, אלון מוכר, אלון מוכר, כן, ברוך השם.
אלון שהוא ככה תורני כבד כזה, כן. ואלון הזה נולד כשהייתי בחור בישיבה, חלמתי, עשיתי לעצמי, היה לי מחברת כזאת, וסיכמתי כל שבוע שלמדתי את רבי ירוחם פישל פרלה על איזושהי מצווה מהפרשה, הייתי לומד את זה לפי מצוות על הפרשה, הייתי לוקח איזו מצווה מהפרשה ולומד אותה שמה עם כל הפלפולים של הספר מצוות לרס"ג של רבי ירוחם פישל פרלה, ועשיתי לעצמי סיכום כזה קצר יותר, ואמרתי שזה יהיה מאוד נחמד, זה היה ככה, עשיתי עצמי איזשהו סיכום שאמרתי יום אחד אולי אני אפרסם את זה וזה יהיה ככה מאוד מעניין שכל פרשה היה לאז, בימים האלה לא היה בכלל עלונים, היום יש ריבוי אדיר של עלונים, אבל לא היה אז לא היה שום דבר, היה שיחת השבוע של חב"ד, וככה היה איזשהו חלום בראש, ורשמתי לעצמי כזה כמה מחברות, וכמובן זה המחברות האלה נשארו שם, ואז אחרי נישואיי, ושנתיים שלוש אחרי נישואיי, מימשתי את זה ופתחתי את האלון הזה שנקרא מסביב לשולחן, שכל שבוע לקחתי נושא מהפרשה, והרחבתי עליו בהלכה, באגדה, במוסר, וזה לקחתי סביבי כמה אברכים שעשו את זה, וזה נהיה, בוא נאמר, היום אני מסתכל אחורה, 30 שנה, אימפריה, של קרוב ל-800 גיליונות. וואו.
הכל בעצם מאותם זמנים של אז בעצם.
הכל מאיזה חלום של בחור בשבגדלה, בשיעור ב' או ג' שכתב באיזה מחברות משהו, וזה, ואחר כך כך...
את המחברות הוא לא העביר למחשבים אז? איך זה עבד?
מחברות. אתה יודע שכשהוצאתי את האלון אז, היה דיסקטים, כן, לא יודע, אתם זוכרים את הדיסקטים האלה, אתם לא יודעים, אתם צעירים מדי, אבל היה דיסקט מרובה כזה.
הדור היותר קודם.
מרובה כזה, רך כזה, שהוא מחזיקים אותו. רוב הזמן, דרך אגב, מה שהיית שומר עליו במחשב היה נמחק. זאת אומרת, היית שומר משהו, מעביר את זה למחשב, מגיע לדפוס, הייתי הולך לדפוס השושנים בירושלים, ומוציא את הקבצים כדי שידפיס אותם, אז הוא אומר, אין פה שום דבר. טוב, הולך הביתה עוד הפעם ברגל, מנסה, הייתי לוקח, אני זוכר שהייתי מגיע עם 6 כאלה, 6 דיסקטים, כי הייתי אומר, אחד מהשש, בטח זה נשמר הקובץ. זה, אם זה היינו מתמודדים פעם, במחשב 286, אתה יודע, זה יודע.
טוב, אנחנו כבר נולדנו לדור כבר יותר מתקדם, אנחנו כבר מכירים את הדיסקונקי,
ועד כמה שהדור מתקדם, הרי היום גם בעולם הישיבות נכנס את כל נושא של כתיבת חידושי תורה במחשב. עד כמה הרב חושב שזה נכון?
האמת היא, אני אגיד לך את האמת, אני יודע שקורה משהו בדור הזה, בנושא הזה של מחשב וכתיבת חידושי תורה, תראה, אני לא יודע לשפוט את זה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע לשפוט את זה, כי אני, היום, אני כמעט ולא כותב ביד כלום, כי באמת התרגלתי, קודם כל יש לי כתב מאוד מאוד מכוער, סליחה, אבל לא, אם אני אכתוב משהו, אני לא יודע אם מישהו יצליח לפענח אותו, גם אני לא מצליח הרבה פעמים לפענח את מה שאני כותב, אבל אז אני כותב רק באמצעות מחשב. אבל אני חושב שאם יש מחשבים ואם יש פתרונות שיכולים לתת לבחור דרך הכתיבה למחשב לכתוב את החידושי תורה ובצורה שמורה ומוגנת, וגדולי ישראל מסכימים על הדבר הזה וראשי הישיבה מסכימים, אבל עדיין אני חושב שבתור בחור יש משקל לעניין הזה של לכתוב. תראה, הבחור הוא בחור שנמצא בשביקטן שביקטן שהוא כותב את השיעורים בתוך הישיבה. הכתיבה ביד, הכתיבה ביד היא עושה משהו, אתה יודע, התחושה הזאת, הלכתוב הזה. אני חושב שיותר מתאים להבריחים לעבור למחשב, אולי להבריחים ככה, אתה יודע, כמה שנים אחרי החתונה. בחור ישיבה,
זה ברור היום ש...
קודם כל, זה שלא יזרקו עליך נעליים אחרי שאתה אומר את זה. אבל
ברור, אי אפשר להתעלם.
אם זה מחשב אגב בלי אינטרנט, אז זה לא אמור להיות בעיה.
אני חושב, שלמה, אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שהדור התקדם, ולעצום עיניים ולהגיד נמשיך כמו פעם בדיסקטים, כמו שתיארת, זה לא... אבל כמובן שצריך כמה שיותר כן לקחת את הדברים מההתקדמות, ולראות איך לקבל אותם בצורה מסוננת וטובה, שבאמת נקבל רק את המעלות, וחס ושלום שלא יצא שכרנו בהפסדנו.
האמת היא שהיום גם כן, אתה יודע, הנגישות שיש היום, אז גם בחור רוצה שרוצה כבר לעלות את החידושי תורה שלו על הכתב באמצעות מחשב, לא צריך להיות לו מחשב שלו, כן? מחשב שבחור שיש לו מחשב, זה נראה לי לא בדיוק מתאים, אבל יש היום, אתה יודע, את האפשרויות ללכת לכל מיני מקומות. תראה, גם היום העולם, אני באמת לא יכול לשפוט עליו, אני יודע שכשכתבתי את האלון, כן, כשכתבתי את האלון שמסביב לשולחן, הייתי הולך לספריות, הייתי נוסע לספריות ומנסה לחפש מקורות. היום זה אוצר החוכמה.
הכל נגיש, הכל נגיש.
הכל נמצא. טוב, נושא ארוך, נושא ארוך.
טוב, מחכים לנו על הקו את הראש בראש.
יופי, התגברנו שם על העניינים הטכניים, יופי. אז אוקיי, אז קולטיירי איתנו, לילה טוב לקולטיירי.
לילה טוב.
יופי, נהדר, ומיר איתנו גם כן?
שולם
וברוכה לישיבת מיר, 200 שנה לא פוסקו ישיבה, ישיבת מיר, שבה אני מתחיל למעט תקופת הקורונה האחרונה, שאנחנו היו לחברוסי שלי קצת מתבודדים בעניין הזה של הלימוד, אבל הרבה הרבה שנים פותח את הבוקר בסמדר של המרכזי בישיבת מיר עם החברוסי בדף היומי.
חוזי אלה.
אוקיי, אז בוא נתחיל עכשיו עם ישיבת מיר, נתחיל. למה ישיבת מיר? כי מיר לפני קוף, כן, נכון, אנחנו לפי א' ב' הולכים. וחוץ מזה, 200 שנה לפוסקו ישיבה, אז בוא נתחיל עם ישיבת מיר. אנחנו, יש לנו סך הכל 7 שאלות, מוטי ויהודה באולפן מבני ברק רושמים את התוצאות, וגם יכריזו על הזוכה ועל המפסיד, אבל גם הזוכה וגם המפסיד זוכים בפרסים, אז בוא נתחיל. איכן הוקמה הישיבה, מיר, איכן הוקמה הישיבה, אני נותן לך 4 אפשרויות, בבלרוס, בגרודנה, בקובנה או בווילנה?
נראה לי בגרודנה.
האמת היא שזה נכון ולא נכון, כי זה לא בדיוק בגרודנה, למרות שגרודנה גם נצאת בבלרוס, התשובה היא בבלרוס. אז אנחנו עוברים לשאלה הראשונה של ישיבת קולטיירה. ישיבת קולטיירה, מי היה הראשי והראשון של קולטיירה? הגאון הרב חיל שלזינגר, הגאון הרב שלום זלמן אוירבך, הגאון רב דוד קונשטט, או הגאון רב יונה מרצבך. מי היה הראשי והראשון של קולטיירה?
הרב יחיאל שלזינגר.
צודק.
יפה מאוד.
שקוייך, התשובה נכונה.
יפה. חוזרים לישיבת מיר לשאלה מספר 2. מי אסד את הישיבה? את ישיבת מיר, הסבא מסלבודקה, הרב שמואל טקטינסקי.
רב שמואל טקטינסקי. ברור.
עד לא אמרנו את הארבע.
זה קיוט.
אבל אתה צודק, מי שעשה את הישיבה זה רב שמואל טקטינסקי.
שקוייך, התשובה נכונה.
אז בינתיים אנחנו 1-1, נכון, מוטי שמה?
כן, כן, 1-1.
אוקיי, אז אנחנו חוזרים לקולטי הישיבה, שאלה מספר 2. כמה שנים שימש הרב וולבה כמשגיח בישיבה? זו שאלה מסובכת, בואו נראה. כמה שנים שימש הרב וולבה במשגיח בישיבה? 15, 20, 30 או 35?
אני מתלבט בין 1 ל-2, אבל אני אלך על 20.
ואתה צודק, הימרת נכון.
שקוייך,
התשובה נכונה. 20 שנה היה הרב וולבה במשגיח בישיבת קולטיירה.
2-1.
2-1, אוקיי. חוזרים לישיבת מיר, שאלה מספר 3. אחד נמצאת החבורה של חבורת שפיגל בישיבת מיר. האם בסמדר שפינס קרלין, או בסמדר שנייטרה, או במשכין אסורה, או בועל חונו?
וואי.
חבורה המפורסמת של הרב שפיגל בישיבת מיר. אפשר לעזר בחברים שלי ידך.
נסות. בסמדר שנייטרה.
צודק.
שקוייך, התשובה נכונה.
שאלה מספר 3 של מיר, אתה צודק, ואנחנו עוברים לשאלה מספר 3 בישיבת קולטיירה. מה היה תפקידו של הרב נויבר זצל בישיבה? האם הוא היה משגיח? רם, כמובן מדבר על רבי שואה נויבר זצל, בעל השמיר שבסקיל חוסו. האם המשגיח רם חבר הנהלת הישיבה, או רם וחבר הנהלה?
שלוש.
צודק, חבר הנהלת הישיבה, תפקידו של הרב נויבר זצל בישיבה, ואנחנו עוברים לישיבת מיר. אנחנו ממש בלוחות זמנים מצומצמים היום, כי בגלל התקלה הטכנית של העלאת המאזינים לשידור, אז אנחנו עוברים לשאלה מספר 4 בישיבת מיר. איכן לומדים תלמידיו של רב אושר אריאלי, השיעור המפורסם ביותר בעולם היהודי, אני חושב, השיעור היומי של רבו של אריאלי. איפה מתקיים השיעור? האם בפרידמן, שלמי שמחה, בשולם או נר גבריאל? כמה בתי מדרש יש לי, מי?
אם אני זוכר נכון, זה או בשלמי שמחה או בשולם. וואי, נראה לי שלמי שמחה.
אויש, זה בשולם כמובן.
לא.
אגב, נזכיר שמיר מדובר בבוגר הישיבה.
במיר מדובר בבוגר, אוקיי. אז הוא נכנס כבר לנעליים של האבריך.
כן.
כן, כן. יש 27 בתי מדרש, היום כבר 28 לדעתי, 28 בתי מדרש לישיבת מיר, זה פשוט אימפריה של תורה בלתי נתפס, בלתי נתפסת.
3-2 לקולטיירה, אבל עדיין הכל פתוח.
הכל פתוח, בוא נעבור לשאלה מספר 4 בקולטיירה. באיזו שנה נוסדה הישיבה? תפריש צדיק ת' תפריש פייטט, תפריש צדק או תפריש בית. אני חוזר, באיזה שנה נוסדה הישיבה? תרצת, תרפת, תרץ או תרב?
תפריש
צדיק
ת'. צודק. תפריש צדיק ת' נוסדה הישיבה.
ישיבת כל תורה בירושלים.
איזה בקיאות מוכיחים כל תאיר היום.
כן, כל תאיר יש בקיאס יפהפייה. ישיבת מיר, אנחנו בשנה מספר 5. מי מהבאים אינו בוגר הישיבה? מי לא למד בישיבת מיר? האמת היא, אני לא יודע, יש מישהו בעולם שלא למד בישיבת מיר? לא יודע. אז מי מהבאים אינו בוגר הישיבה? רב ברילי גורביץ?
לא, הוא היה.
רב שלמה וולבה? רב אברום פרבשטיין? או רב דוד פוברסקי? כולם כמובן הרבנים מגיעים. רב אברום
פרבשטיין, אני זוכר שהוא היה נראה לי. וכמו וולבה, אני חושב שהוא גם כן היה, אני לא בטוח בזה.
אז מה נשאר?
דובי פוברס כאילו היה, אני חושב, אני לא בטוח, אבל... רב דובי פוברס, לא יודע מה. רב דובי
פוברס. אתה צודק, רב דוביד. לא למד בישיבת מיר.
התשובה נכונה.
האמת שזה מעניין, למרות שמה שנקרא מגיעים מאותו אזור שם ברוסיה הלבנה, ובלרוס, אבל רב דוד אינו בוגר הישיבה. אנחנו עוברים לשאלה מספר 5 בקולטיירה. הגאון רבי צבי ברודיאנסקי הוא חתנו של הרב נויבירט, הרב יחיאל שלזינגר, רב שלום זמן אוירבך, או רב ברוך קונשטט. כמובן כולם הרבנים הגאונים.
שתיים, הרב שלזינגר.
נכון, אתה תודק. כל תאירה.
שכייך, התשובה נכונה.
ישיבת מרשינה מספר 6. מה הקשר של הגאון הגודל מון רב חיים פנחס שיינברג זצ"ל לישיבת מיר? האם הוא היה בוגר הישיבה, רם בישיבה, גיסו של רב חיים שמולביץ, או דודו של רב נוסן צבי פינקל? מה הקשר של רב חיים פנחס שיינברג
לישיבת מיר? אני חושב שהוא היה בוגר הישיבה. לא, הוא היה רם בישיבה בתקופה קצרה, אני חושב. היה זה דיבור על זה.
האמת היא שאמרת כמעט התשובה הנכונה, אבל בסוף קצת...
למה? הוא היה רם בישיבה?
היה, לא, הוא לא היה רם בישיבה, היה בוגר הישיבה. רב חיים פנחס שיינברג היה בוגר הישיבה.
טוב, יש לנו עוד שאלה אחרונה, עוד כן, הכל פתוח.
הכל פתוח, יש לנו עוד שאלה, כן, נכון. עוד שאלה, עוד שתי שאלות לכל תירה ושאלה אחת למהיר. אז בואו נעבור לכל תירה. מה היה תפקידו של רב ברוך וייסבקר, של הגאון רב ברוך וייסבקר בישיבה? בכל תירה, האם הוא היה רם?
הוא היה רם.
צודק.
שליטה מלאה.
שכייך, התשובה נכונה.
מה מצבנו מבחינת הניקוד?
כרגע 6-3.
עוד פעם, אם עוד פעם ה-6-3 הזה?
עוד פעם ה-6-3 הזה.
לא תפסיקו עם זה, אה?
אין מה לעשות. 6-3 זה 6-3.
אין מה לעשות.
זה לא אסור, אסור.
הם מנציחים את הדבר הזה. זה לא, זה כבר מזמן, זה כבר עבר, זה כבר אין את הדבר הזה, זה לא קיים. היה פה ביום חמישי, ביום חמישי היה פה סימפוזיון, היה פה יוסי דייט, שהוא אמר, הדבר הזה נעלם מן העולם, אין כבר, יש אחדות מלאה.
אתה בתור חבר מועצת העיר ירושלים שעבר, יכול להעיד על כך אולי?
כן, אני אומר לך שאין כבר, זהו. זה היה משהו רגעי, ה-6-3 הזה, וזה נעלם, זהו. יש אחדות מופלאה ומדהימה בעיריית ירושלים. אני עדיין מסתובב במסדרונות
העיר. הכי חשוב זה באמת האחדות של עם ישראל.
בדיוק,
בדיוק. אין יותר טוב מזה, לא צריך מזה, מפום, משם, הכל בסדר.
הנה, העובדה הכי גדולה, תראה מה זה. אני חברוזה של ישראל קרמן, מה זה? איפה השש ואיפה השלוש? אין, זה אחדות, אחדות. אוקיי, שאלה אחרונה לישיבת מיר. איך נקרא הספר שמספר את סיפור ההצלה של ישיבת מיר? כולנו יודעים בסיפור ההצלה של ישיבת מיר, שהנחה הרכבת הטרנס-סיבירית וכו' וכו' וכו'. איך נקרא הספר שמספר את סיפור ההצלה? 1. נס ההצלה. 2. הזריחה בפעתי קדם. 3. נס להתנוסס. 4. תשובות א' וב' נכונות.
נס להתנוסס, אני חושב שזה לא קשור לישיבת מיר, אבל יש לי פה איזה משהו מוזר. נס ההצלה, אני חושב, אבל גם הזריחה בפעתי קדם זה גם כן משהו קשור. אז יש לי פה 3, כאילו, מה יכול להיות, הזריחה בפעתי קדם? יש איזה רמז אולי, משהו?
אז אני אומר לך עוד פעם את ארבעת, קודם כל הדיון שאמרת סביב התשובה הנכונה הוא דיון אחרון, אז אני אקרא עכשיו עוד פעם את כל ארבעת האפשרויות. ובכללם זה רמז. נס ההצלה, הזריחה בפעתי קדם, נס להתנוסס, ותשובות ואלף בית נכונות.
אולי, אולי אני יכול לגלות לו שיש...
לא, 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 אנחנו לא מגלים בשידור.
יש אולי...
למה לא, זה אחלה רעיון דרגה.
יש שתי תשובות נכונות.
אז תשובות אלף ובית נכונות.
אתה צודק, נכון. הזריחה בפעתי קדם... ונס ההצלה הם מספרים את סיפורת לישיבת מיר, אז אנחנו כבר במצב יותר טוב עם ישיבת מיר, ובו שאלה אחרונה לכל תירה. רב אביעזר שפירא המכונה, האדמו"ר מפיאסצנה, האדמו"ר מקובנה, האדמו"ר מזלצבורג, או האדמו"ר מדהוביץ'?
אחד.
האמת היא שאתה צודק לפי מה שכתוב פה, למרות שאני זוכר דווקא שהוא נקרא אדמו"ר מדהוביץ', אבל הוא אדמו"ר פסט, זה מה שכתוב פה, זה מה שהרב...
אבל בנתונים זה לא נכון.
הרב צבי ירום
אמר... בנתונים זה לא נכון, זה טעות.
זה טעות, נכון?
כן.
אז מה, אז מה, אז בואו נעשה סיכום, אבל אנחנו
עדיין... בכל אופן הוא ניצח, אבל בכל אופן הוא ניצח. בכל אופן הוא ניצח, אתה... הזוכה שלנו, ישיבת כל תורה.
הסוכה שלנו, ישיבת כל תורה. כל תורה,
כל הכבוד.
כל הכבוד, ישיבת כל תורה.
מלא ישיבת כל תורה.
תודה רבה.
בואי, מוטי, תזכיר
על הקו.
ישיבת כל תורה, מה אתה...
הפסים, המנצח, זה ישיבת כל תורה. יזכה בשובר על סך 300 שקלים לרכישה באחת מחנויות הביגוד המובחרות לגברים, ובשובר לרכישה בחנות מחשבים, אלקטרוניקה. המפסיד...
איך אני מקבל את הפרט?
תישאר על הקו, והמפיק ייקח ממך את הפרטים. המפסיד יזכה בפרס, זוכה בפרס ניחומים, שובר על סך 150 שקלים לרכישה באחת מחנויות הבגדים המובחרות לגברים. תשארו על הקו, המפיק ייקח מכם פה את הפרטים.
ושוב, כל הכבוד לכל תורה.
כל הכבוד לכל תורה, והאמת היא שמדי יום אנחנו ככה קצת מעריכים גם כן על מהות הישיבה, אבל היום אנחנו כבר בשעה 12...
בשעה 1.
אנחנו נגד השעון.
נגד השעון.
ציד יזכה בפרס, זוכה בפרס ניחומים, שובר על סך 150 שקלים לרכישה באחת מבחניות הבגדים המאוחרות לגברים. תשארו על הקו, המפיק ייקח מכם פה את הפרטים.
ושוב, כל הכבוד לכל תורה.
כל הכבוד לכל תורה, והאמת היא שמדי יום אנחנו ככה קצת מעריכים גם כן על מהות הישיבה, אבל היום אנחנו כבר בשעה 12...
בשעה 1.
נגד השעון. אז אנחנו נדלג על השלב הזה היום. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם מעוניינים להשתתף בדוקרב הזה של ראש בראש ולזכות בפרסים ולחידון על, על הישיבות שלכם, אתם מוזמנים ל...
039-039-039, שלוחה מספר 9.
נכון מאוד, ואנחנו גם כן מאחלים לכם לילה טוב, וכמובן חיוך על הפנים, לקום אחר בבוקר.
ולשמור על זהירות בדרכים.
זהירות בדרכים.
ולשמור לא להידבק, עוד שבוע וחצי מתחיל הזמן.
עוד שבוע וחצי, אלול בשיא השטייגן, וכמובן להישמר, יש לנו עוד שבוע וחצי, אנחנו לא רוצים שום אסונות, להישמר בדרכים, להישמר. לא הולכים לחוף בלי מציל, לא הולכים לדברים מסוכנים, לא עושים שום אקסטרים, כל האקסטרים שלנו בתוך הסטנדרים. האקסטרים היחיד יכול להיות לנדנד את הסטנדר חזק, מקסימום, לא מעבר לזה. כי באמת צריך לשמור, צריך לשמור, זה זמן, שמענו מאחי קובי את, את הפחד הזה שהיה על הראשי ועל הרב שטיימן מזה שיש פחות תורה, אתה יודע, זה עשה לי פתאום ככה בראש את כל העניין הזה של האסונות של בין הזמנים, יש פחות תורה בעולם, תראה מגנומציה, אני לא אשכח שרב דוד פוברסקי זצל, שהיה מגיע לישיבה לפנות בוקר, ראש הישיבה, ופה נביא שהיה מגיע לפנות בוקר, ובחורים היה, זה היה מלחם, היה לבנון שם, שהחיילים עדיין היו בלבנון, וכל היום היו נהרגים שם חיילים, ומישהו היה בא ואומר לו שאתמול נהרגו שתי חיילים, ככה הוא מספרים לו, ככה בחורים הם מספרים לו בדרך ככה לבסמדרש, אז הוא היה אומר, מה, איי איי איי, אתמול כנראה היה קצת ריפיין בישיבה. ככה, המבט שלו היה, אם חייל נהרג, או קרה איזשהו אסון או משהו, היה פחות תירה, היה פחות שטייגן. אז בואו נתחזק כולנו, ובעזרת השם.
בעזרת השם.
זה הדבר הנכון. מוטי ויהודה, תודה לכם באולפן בבני ברק.
תודה רבה לך, רב שלמי.
תודה, תודה, ולילה טוב, ותודה...
ומזל טוב.
תודה, יישר כוח, ותודה לאסתי פלט ואסתי הרשקוביץ על עריכת התוכנית, ותודה לשלום הפולק המפיק, ותודה לטכנאי, ותודה לכל הצוות, תודה לכם בני הישיבות שהזנת בינינו, אנחנו נהיה פה גם כן מחר בעזרת השם.
ותודה לרב שלמה רוזנשטיין.
תודה, תודה, מוטי לך.
שלמה, תודה רבה, רב שלמה.
יום שלישי, אני מזכיר לכם שיום שלישי בעזרת השם תהיה פה תוכנית מיוחדת בנושא של התמורות והשינויים במוזיקה, ובני הישיבות אוהבים ופחות אוהבים, מה אנחנו גם...
זה חשיפה.
אנחנו גם נגיד מה אנחנו אוהבים, שלא תחשבו. אתם מוזמנים גם להשאיר לנו, אם אתם, כל מיני מחשבות יש לכם בעניין הזה, ב-039-039-039, תראה מספר 9, האם מה שקורה בעולם המוזיקה היהודית, תהליכים מבורכים, יש תהליכים אולי פחות, מה בחורי הישיבות אוהבים לשמוע בחתונות, והאם כן, אז בואו נדבר על זה ביום שלישי, עם הרבה אורחים, ונעמיק בנושא הזה כמובן במבטם של בני הישיבות. אנחנו נסיים באיזשהו שיר, מה יש לנו, מה מוכן לנו שם בבני ברק לשמוע ככה לסיום?
וגם צריך להזכיר קרדיט לבצלאל כאן מנהל התוכן ולמנכ״ל הרדיו אבי רוזן, על כל עבודת הקודש.
אוקיי, אז אנחנו נסיים עם אחת שאלתי של משפחת רזאל, כן כמובן, ותודה רבה כמובן לאבי רוזן שהפתיע אותנו היום בשידור, שכל כך הרבה, כל כך הרבה אידישקייט הוא רוצה לעשות בעם ישראל, תודה רבה לבצלאל כאן. מנהל התוכניות של רדיו קול חי, תודה לכם.
ומזל טוב, מזל טוב.
תודה רבה. לילה טוב לכולם.
לילה טוב.
לילה טוב מירושלים.